חשופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, והשעה הזאת הוקדש יותר לכם המאזינים ב-03-509-3933. אבל לפני שנפנה למאזינים, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שמאוד ריגש אותי. שמעתי שראשי הצבא מאוד מאוד מתפעלים מהסינכרון ומהשיתוף הפעולה שבין כוחות הקרקע לבין כוחות האוויר, ממש עובדים באחדות. יש עוד איזשהו חיבור שלא תשמעו עליו בשום כלי תקשורת אחר, אולי מלבד ברדיו הזה. אני בטוח שכל אברך ששומע אותי יזדהה עם הדברים שאני אומר, כי הוא חושב שאולי זה רק אצלו בכולל, אבל לא אצל כולם. ובואו תשמעו על מה אני מדבר. כמו שיש שיתוף פעולה בקרב בין כל החילות, בין המודיעין, לשבק, למוסד, לחיל האוויר, לאלה שעל הקרקע, לאלה שבים, כולם מסונכרנים ביניהם, יש עוד חיל אחד שמאוד מאוד קשה לתקשורת משום מה לדבר עליו, זה החיל של לומדי התורה. ואני אסביר לכם למה אני מתכוון. אין היום כמעט שום חיל בצבא שאין בו חובשי כיפה רבים, אבל לא רק חובשי כיפה כסמל, אלא כאנשים שבאמת, באמת, באמת, אמנם הם לוחמים, אמנם הם בצבא, הם עושים מילואים, אבל עיקר החיים שלהם הוא בתורה. הנה, שמעתי כאן בדרכי לכאן, שמעתי שסיפר פה שר הפנים שהוא השתתף באיזשהו מקום כינוס של חיילים בצפון, שאחד מהחיילים עשה בדיוק סיום השס, או סיים את השס. כי הרי זה לא רק הסדירניקים, זה הרבה מילואימניקים שהם אנשים בני תורה, שמנהלים חיים של תורה, ועכשיו הם נלחמים. בכל כולל יושב מישהו שיש לו אח, בן דוד, קרוב, תלמיד שלו, שנמצא עמוק 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 בשטחי הלחימה. והם מרימים טלפון לפני כל פעולה משמעותית ואומרים, תלמדו יותר טוב עכשיו, תכוונו עלינו, תקראו תהילים, אנחנו נכנסים לאיזושהי פעולה רצינית. וכל ראש כולל או אברך בכולל שיש לו קרוב, דוד, בן דוד, מקבל את הטלפון הזה באמצע הסדר ואומר לחברים בכולל, חברים, עכשיו יש משהו יותר רציני, רציני, כולם להתחזק, כולם לעשות. מפיצים מאחד לשני. אני לא יודע למה לא מדברים על זה, אבל המון המון כוחות קרקע שנמצאים בפנים, כשם שהם מתקשרים עם המגד ועם הסמחת ועם כוחות האוויר ועם כוחות הים, הם לא שוכחים להסתנכרן עם כוחות התורה ולהתקן ולומר, יש עכשיו סיטואציה, צריך יותר תפילות, יש עכשיו משהו, צריך בשעות האלה ואלה אנחנו יותר בפעילות, אנחנו צריכים יותר לומדי תורה. וזה לא בכדי שבחסדי השם אנחנו נוכלים הצלחות רבות מאוד. זה לא בכדי. צריך לקחת בחשבון שהחיל בהי הידיעה מלווה את אותה חזית ממש אחד על אחד. אני מכיר אברכים צדיקים שקמים כבר בשתיים בלילה, כי הם אומרים, הוא בגזרה והוא בגזרה, והוא עזב את האישה והוא עזב את הילדים, ואני לא אעזוב את המיטה. אז הוא קם ולומד ועושים, ומרבים בתורה. וככל שאנחנו נרבה תורה, ומה זו כבר לימדונו חז"ל, אין כוחה אלא בפיה. זהו, זה דבר שמאוד, אני חושב, לפחות אותי, חימם את הלב וריגש בכל המלחמה הזו. החיל הזה שלנו, של לומדי התורה, שמשתף פעולה, שכוחות החזית משתפים איתנו פעולה בצורה שמעוררת השתאות והערכה, כמה הם מעריכים את התורה, כמה הם מבינים שבאמת הכוח שלהם, בניגוד למה שהיה פעם, שכביכול צבא ולומדי תורה, זה שני הפכים מהקשר בינינו. לא, אלה בצבא כבר מסתכלים אחורה ומבקשים, תלמדו עלינו, תתפללו עלינו, כי אנחנו רואים את זה בשטח. כמה זה מקדש את השם. נאמר שלום וערב טוב למאזין שעל הקו, בבקשה.
שלום.
כן, בבקשה.
אני יונתן מירושלים.
כן.
אני רוצה לשאול את הרב שאלה. אנחנו פה הירושלמים מפחדים קצת, אני והחיות שלי ישנים בממד, ואנחנו רוצים לדעת אם יש איזה משהו שיכול לעזור לילדים לנו, להירגע קצת מהמצב, אנחנו כל הזמן חוצים פה מהמצב.
בן כמה אתה, יונתן?
אני בן 11.
יונתן בן 11. מה אתה מרגיש פחד? איזה סוג של פחד?
אני מרגיש שאם פתאום יהיה זקה, אז כולנו נרוץ לממד, וההורים שלי לא רוצים לשום ממד. ואני מרגיש גם שכאילו, אם חס וחלילה יהיה חדירה או משהו כזה, אז אנחנו גם ממש גרים ברמת שלמה ליד שועפאט, ליד הערבים. אז מפחיד אותנו.
וכבר חווית פעם אחת את הזקות?
כן, בשבת חווינו בשמחת תורה, מאז לא הייתי מרקה, אבל אנחנו עדיין מפחדים שפתאום לתפוס אותנו.
איפה זה תפס אותך, יונתן? אותה הזקה הראשונה שהייתה, איפה היא תפסה אותך? מה בדיוק עשית?
הייתי במיטה שישנתי, ופשוט איך קמתי, השמחה עפה לי, ורצתי לממד ולא ידעתי מה קורה. וכבר ב-11 בבוקר אצלנו פסמונים שהבן של הסמר הוא בצבא, הם הודיעו על סמר רוגים כבר, צפים אותם ב-12 בבוקר. התחלנו ממש, לדענו, בבית שלי ואימא שלי רצו ללכת לבית כנסת, ואמרתי להם שלא יצאו מהבית, בסופו של דבר כן יצאו את זה. הוא חושב את כל המסלע ככלום, ואחרי זה במוחי שעד הבנו ש...
כן. יש לך אחים קטנים, יונתן?
יש לנו, יש לי שתי אחיות ותינוקת. האחות הכי גדולה היא 6.5, ואחת הקטנה בת 5, ועוד אחד בת 2, כן.
אז אני רוצה לתת לך עצה. טוב, אני אתן לך עצה. תראה, אותם אנשים שעברו את מה שהם עברו בשמחת תורה, הם סיפרו, אלה שניצלו והרבה כאלה, הם סיפרו שבשעה שהיה פחד גדול, הם גילו בעצמם כוחות שאי אפשר לתאר אותם. אתה מן הסתם גם מבין את זה, שנניח ילד בגיל שלך, לא יכול להרים נגיד איזה סק של מלט, זה שוקל 50 קילו, אי אפשר אפילו להזיז את זה עם הרגל. אבל אם חס ושלום, חס ושלום פורצת צריפה, או מישהו מפחד על נפשו, ובשביל לברוח הוא חייב להזיז את הסק הזה, גם ילד בן 5, יצליח לגלות כוחות אדירים להזיז את השק כדי להימלט על נפשו. כשאנחנו בשעת לחץ, אנחנו מגלים כוחות מיוחדים. מה הבעיה? שהרבה פעמים, כשאנחנו בלחץ ושומעים הזקה, אנחנו מפחדים. ואז הפחד הזה הוא כאילו משתק אותנו, או סתם משגע אותנו. רגע, ממד, רגע, איפה אבא, איפה אמא? מתחילים ממש ממש, אתה יודע שהרבה מאוד אנשים נפגעו בדרך לממד, יותר מאשר אלו שנפגעו מהטילים עצמם, בגלל הלחץ והפחד. אבל פה אני רוצה לתת לך עצה טובה. חוץ מהעצה הזו שאתה צריך לדעת שאתה זכית, אתה עוד שנתיים, בעזרת השם, תעשה בר מצווה, יש לך עוד שנתיים ימים ליהנות מהתואר המיוחד שהקדוש ברוך הוא נותן לך, שנקרא תינוקות של בית רבן. כל ילד שהוא מתחת לגיל בר מצווה, לא משנה מה מעשיו, לא משנה אם הוא לומד בתלמוד תורה או לא לומד, מתפלל או לא מתפלל, לא משנה בכלל. עצם זה שהוא מתחת לגיל 13, התפילה שלו בשמיים יש לה מקום מיוחד. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לכולם, רגע, 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 תעצרו, הוא אומר למלאכים, לשרפים, לגדולי הדור, רגע, 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 יש פה תפילה של פלוני, של אלמוני, תינוק של בית רבן, אני קודם כל רוצה להקשיב לו. והרבה פעמים, כשאנחנו נמצאים בפחד ובלחץ, יש עצה טובה. לקחת אחריות דווקא על האח הקטן יותר. כאילו אתה בעצם תמנה את עצמך להיות השומר של אחותך הקטנה, שלך אחות בת 6 אמרת?
כן.
אתה המנהיג שלה. מה זה אומר המנהיג שלה? אתה דואג שיהיה לה את הדברים שהיא צריכה בממד בשעה שיהיה מוכן לה בממד, עם איזה משחק שהיא אוהבת או איזה משהו שהיא צריכה. אם יש הזקה, אתה לוקח עליה אחריות. כשאנחנו כביכול לוקחים אחריות על מישהו אחר, זה מעלה מתוכנו כל מיני כוחות מאוד חזקים שלא ידענו שיש לנו אותם. כרגע אם יש אזעקה, מה אתה עושה? אתה רק מפחד. אתה לא מרוויח כלום, אתה רק סובל מזה. אבל אם אתה יודע שאתה אחראי על מישהו מרצון, מבחירה, אתה לא חייב לקיים את ה, כמובן את ההצעה שאני נותן. זה רק אם אתה מרגיש שאתה מסוגל ויכול ויש לך כוח לדבר הזה. אז ברגע שאתה לוקח אחריות על מישהו אחר, פתאום אתה מגלה את המבוגר שבך. פתאום אתה מגלה את העוצמות שנמצאות בך, כי יש לך אחריות, כי יש פה מישהו קטן שהוא תלוי בך. אז בעצם, אתה בעצם סוג של מנהיג, אתה בעצם סוג של, כמו אבא קטן, אתה גם צריך לעזור למישהו. זה פתאום מגלה בתוכך כוחות, שאתה בעצמך תרגיש יותר רגוע. זה לא מחייב שהעצה שלי באמת תעבוד, אבל שווה לנסות אותה. אבל תזכור דבר אחד, זה שאתה מתינוקות של בית רבן, יש לך מסדרון ישיר לקדוש ברוך הוא. כל פעם לפני השינה, תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מאמין בך, ואני סומך עליך, ואני יודע שלא יכול לפגוע בשום דבר שבעולם, כי אני הבן שלך. ואם חס ושלום, חס וחלילה, נגזר על בן אדם, איזשהו משהו לא טוב, גם אם הוא יהיה הבריון הכי גדול בעולם, והוא יישב בבונקר של 200 מטר מתחת לאדמה, אם הקדוש ברוך הוא גזר על מישהו, הוא גזר. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, ושילדים קטנים פחות מגיל 13 הם צדיקים גמורים. גם אחרי גיל 13 אדם לא מקבל שום עונש על מעשיו, עד גיל 20 כך כתוב. לכן אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. תגיד כל לילה לפני השינה, את פרק תהילים צדי א', ותנסה להירדם מתוך המילים, ריבונו של עולם, אני סומך עליך, אני הבן שלך, אתה אוהב אותי. וזה נכון, זו תקופה לא קלה, זה קשה לכולנו, וזה לא יהיה נעים, וגם כשאנחנו קוראים תהילים ומתחזקים והכל, לא תמיד אנחנו זוכים שהאמונה באמת באמת ממלטת ליבנו ואנחנו רגועים, אבל זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שנשתדל באמונה. שנבקש אמונה, שנרצה לסמוך על הקדוש ברוך הוא. גם אם אנחנו לא מצליחים, אנחנו ממש עושים את התפקיד שלנו הכי טוב בעולם. בסדר, יונתן? תצליח, אתה גר בירושלים, עיר הקודש, בכלל יש עליך שמירה מיוחדת. זה עיר פרטית של הקדוש ברוך הוא, שומר עליה יותר מהכל. תראה, ברוך השם, אתם הכי הכי הרבה פחות אזעקות, ויחסית אתם במקום מאוד נוח ורגוע. הנה, אני מחר צריך להיות בירושלים גם. בסדר?
כן, בסדר.
טוב, יונתן, בהצלחה. בהצלחה, בהצלחה רבה. נאמר שלום וערב טוב לעוד מאזין שעל הקו. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, הרב.
בבקשה, כן.
שם, אנחנו רציתי יותר שער לחזק אותנו, משהו אנחנו מפחדים בזמן הזה, כי לא מרגישים מטוח בשום מקום. כאילו, אנחנו גם היינו בלונדון עכשיו, שנוסעים פשוט בכל מקום יש הפגנות, וגם פה ממש פחד כאילו שאין שום מקום אחרי בעולם שבטוח.
נקלעתם לתוך הפגנה כזו?
לא ממש, אבל ממש סמוך הרחוב אלינו, אז כאילו אמרנו נסע לשם אולי שיהיה יותר רגוע. אמרנו שפה יותר בטוח משם בעיקרון, כי ממש הפגנות והם צועקים כל הזמן, ממש יותר מפחיד גם להיות שם.
כן, זה נכון, אמרנו שלאט לאט הקדוש ברוך הוא בעצם, נקרא לזה מאותת.
כאילו מרגישים ממש בתוך הגלות.
כן. מאותת לנו שכל הגויים, הרב עזריאל טאובר, יש לו ספר נפלא, אני מוסיף לכם את זה לרשימה, למי שרוצה באמת למידה שהיא, למידה של אמונה וביטחון שהיא קלה לקריאה, והיא מותמת כמעט לכל הגילאים. יש גם ספר שנקרא פרקי מחשבה של הרב עזריאל טאובר. זה ספר לדעתי גם כן חובה לכל יהודי. אני אסביר מה בעצם כביכול מאותתים לנו משמיים. הוא מספר ככה, הרב טאובר מספר, הרי הוא ניצול שואה. הוא אומר, כשאני הייתי ילד, כך הוא מספר, אבא שלו היה לוקח אותו בגיל 8. היו קמים לפנות בוקר, היה לוקח אותו למקווה, אחרי זה הולכים להתפלל, ואחרי זה היה יושב ומלמד אותו פרק בספר שנקרא ראשית חוכמה. שער הגיהנום, תיאורים מפחידים מה שיש שם. אבל כנראה שהדור הוא היה יותר חזק, או הילד הספציפי הזה היה יותר חזק, והוא גם מספר שזה חיזק אותו מאוד, הרי הוא היה באמריקה. וזה נתן לו כוח לעמוד אל מול התרבות הגויית. אבל הוא אומר שפעם היה לו דיון עם אבא שלו, והוא אמר לו, אבא, אתה יודע, מה שלמדת איתי בילדותי עזר לי רק בהתחלה. כי הגוי שאני הכרתי כשהייתי ילד קטן, זה גוי של רצח, זה גוי אז פנים, זה גוי שהולך יחף, גוי שאוכל בגסות עם הידיים. היה לי קל להבין כמה המעלה שלי כיהודי, מה לי ולא. מה, היה לי קל להבין שגם אם הוא מייסר אותי או מפגין נגדי, כמו בדוגמה שאת נתת, הוא גוי ואני יהודי. אומר, אבל לאט לאט באמריקה הכרנו גויים חדשים. גוי שלא הולך יחף ברחוב מלוכלך. גוי עם חליפה של ורסאצ'ה, ועם עניבה מאיזה חברה יוקרתית, ועם נעליים מיוחדות, מבוסם, נעים הליכות, חייכן. אמר לו, אבא, הספר שלמדת איתי לא נתן לי כלים להתמודד עם הגוי החדש. ומה שקורה עכשיו זה בסך הכל הסרת המסכות. זה הכל. זה סוג של הסרת מסכה. אנחנו חשבנו שרק בעזה או בחיזבאללה, שם יש אנשים שהם מפלצות אדם. אבל יש הרבה גויים אחרים, בלונדון, אני מכיר. הרבה גויים בלונדון שהם כל כך נימוסים, כל כך אדיבים, כל כך נעימים. ופתאום אתה מתחיל לגלות שהמסכות יורדות. וזה הדור האחרון, זה מה שנקרא דור הבירור. כדי לנפץ לנו עוד פעם, אם לא הבנו באירופה של 1939, אז אולי נצטרך להבין את זה באירופה של 2023, שאנחנו והגויים הם שני דברים נפרדים. אני זוכר שלפני כאיזה 15 שנה או יותר, הייתי בארצות הברית, והייתה תקופה שהייתי נותן תוכניות ברדיו שנקרא ג'יי רוט רדיו, והזדמנתי לשם, הייתי באמריקה, אז כבר לא נתתי את התוכנית מארץ, נתתי אותה משם, וזה היה יום אחרי הלילה שהם חוגגים בו את החג הנוצרי שלהם, את חג המולד. ואז הסתובבתי ברחובות, זה היה מדהים לראות את זה. שיקורים זרוקים בכל פינה, תחנות אוטובוס מנופצות, ככה גוי חוגג, ככה גוי חוגג, זה אחרי לילה של חגיגות שלהם. ואז דיברתי על זה למחורת, מישהו העיר לי והערה מאוד נכונה, שברדיו בארצות הברית לא כדאי לגנות את זה, כי שומעים אותך גם גוי. אבל פה אני חושב אני לא מאמין שגויים מאזינים לרדיו כל חי, אולי אני לא יודע. אבל גם אם מאזינים, אולי הם לא דוברים עברית. להבין שאנחנו והגוי, זה מה שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה, שכאילו להוקיע אותנו מההתחברות אל הגויים. וכשאנחנו מתחברות אל גויים, את אולי מדברת, את מלונדון, או יש לך משפחה שם, אתם הולכים שווים, יש אנשים שלא ראו את לונדון, הם ראו אותו רק בתמונות.
זה לא עוד שבעיקרון, בהפגנות בעיקרון, זה היה יותר ערבים כאלה, צלמים כאלה ששמע.
כי הקדוש ברוך הוא עושה את הכל בהדרגה. אם אנחנו נבין ככה, נתחיל להפנים את זה עכשיו, לא נצטרך יותר מזה, לא נצטרך לראות פתאום את האמריקאים מורידים את המסכה והופכים למפלצות. אז כדי שאנחנו לא נגיע לזה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה בהדרגה. אני אומר, יש אנשים שאף פעם לא דרכו שם, אז מה להם ולגויים? התשובה היא שלצערנו הרב, היום כמעט בכל בית יש מכשיר שמחבר אותו אל התרבות הגויית. אדם הראשון בכה, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני וחמורי נאכל מאבוס אחד. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בדור הזה. מה גוי נהנה? בואי תגידי לי, ממה גוי נהנה? מהופעות בידור,
העולם הזה,
ממסיבות, נכון? מאוכל טוב, משתייה טובה. מה אנחנו שונים ממנו? במה אנחנו יהודים? באוכל שלנו כתוב הכשרה בדץ. במסיבות שלנו יש הפרדה. היין לא נסך. זהו, זה כל ההבדל בין יהודי לגוי? היום ישנם מכשירים שמחברים אותנו לתרבות הגויים. אנחנו עלולים ליהנות מאותם תוכניות שעשויים שהם נהנים, מאותם משחקי כדורגל שהם נהנים. אני אספר לך. הייתי פעם אחת באיזושהי מדינה נידחת בעולם, לא משנה איפה. והייתה שם קבוצה של יהודים, אבל היו שם הרבה גויים. זה היה, הם עובדים באיזשהו מלון שם, בחדר האוכל. ישב שם ילד יהודי. ושיחק כמין גמבוי כזה משוכלל מאוד באיזה משחק כדורגל שנקרא פיפה. ככה הוא נקרא. התאספו שלושה גויים מגושמים, אני לא אגיד מאיזה עם, לא משנה. מהמגושמים שבעמים. התאספו סביב הילד היהודי הזה, מסתכלים על הכדורגל ונהנים, נהנים. והם אומרים לו, פיפה, פיפה, פיפה. תפסתי את הילד הזה בצד אחר כך ואמרתי לו, אני וחמורי נאכל מיבוס אחד? אתה נהנה ממה שהגוי המגושם ביותר נהנה? יש לנו את אותה תרבות, את אותם דברים, זה המכנה המשותף שאתה רוצה עם הגוי? תתחיל ליהנות מדברים נעלים יותר. וזו האמת. כשאנחנו מחוברים לתרבות הגויים, אז הקדוש ברוך הוא צריך לחשוף מהם את המסכה. אם אנחנו נעשה את הצד הזה מצידנו בלי הצורך, אנחנו נבין שמדובר במסכה, אנחנו נבין שחסד לאומים, חסד לאומים, הוא חטאת. אם אנחנו נבין את זה לבד, אז אנחנו ניבדל מעצמנו. לא נצטרך לראות בהסרת המסכה, כי כבר תהיה ברורה לנו בלב. אבל לצערנו הרב, כל עוד אנחנו לא שם, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל לדחוק אותנו לפינה הזו, כי הוא רוצה כבר להביא את הגאולה, רוצה לגמור עם העניין הזה. אז ככל שנזרז את זה אנחנו, נביא את זה ברחמים.
יש גם משהו שיותר להתחזק, יותר מפחדים בלילה, כאילו כל לפעמים שזג, מפחדים כזה, יש משהו להתחזק אולי בלילות יותר?
כן, בהחלט. אני חושב שכל מי שניסה יודע שפרקי תהילים, הם מאוד מרגיעים במצטבר, מה אני מתכוון? כשאדם באמת חושש, וכל הרחש קל מקפיץ אותו, כמו שנאמר בפרשת הכללות, ורדף אתכם, כל עלי נידף, וזה באמת מציאות שהיא קיימת, בימים הללו. כל איזה אופנוע שעובר בשתי רחובות לידינו, מקפיץ אותנו כאילו זה תחילת הזקה. מה שצריך לעשות, זה לשבת ולקרוא תהילים, אבל לא שניים, שלושה פרקים. לתת לזה רבע שעה, 20 דקות, זה פתאום מתחיל להתבונן במילים. להגיד את זה בנגינה מסוימת, בנעימה מסוימת. זה מאוד 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 מרגיע. ותמיד לשנן יהודי, להגיד על עצמי, אני יהודי, אני לא מופקר. אני תחת השגחה, רגע, רגע. הנה ראינו אנשים שהיו בשיא התופת. בשיא התופת. עברו ממינם ומשמאלה מחבלים, ולא נגעו בהם. ואין להם הסבר. אומר, היו לידי. יורים מסביבי ולא יורים בי. האם זה לא מה שכתוב בתהילים? יפול מצדך אלף, ורבבה ממינך, אליך לא ייגש. הנה אותו סיפור על רחל המפורסמת, שחמישה מחבלים יושבים אצלה בתוך הבית עם נשק, והיא מכינה להם קפה והוגיות, והיא יוצאת בסוף בחיים מהסיפור הזה. מי היה משער בדעתו את הדבר הזה? זאת אומרת, כשם שיש סיפורי זוועה, יש יותר סיפורי אמונה ולקח שיהודי הוא לא מופקר. יהודי הוא לא מופקר. אין דבר כזה. אנחנו תחת שמירה מאוד מאוד מיוחדת. אז נכון, זה קשה בשעת הניסיון, וזה באמת מלחיץ בשעת הניסיון. אבל החוכמה היא לחזק את עצמנו בלימודים ובשינון, וזה טוב לעשות את זה עם הבעל, הבעל עם האישה, ההורים עם הילדים מדי פעם, לשנן את זה, יהודי, או בלשון של החזון איש, בספרו אמונה וביטחון, הוא כותב משפט כזה, לדעת שאין המקרה אדוניה לנו. אנחנו לא תחת סטטיסטיקות, לא תחת מקרים, יש עלינו שמירה מיוחדת. ונכון, בסופו של דבר עדיין נשאר איזשהו מקום של פחד, כי אנחנו לא בדרגת מלאכים. אבל זה חלק מהאיסורים שלפני הגאולה. אבל זה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות, מצווים לעשות, וברוך השם רואים הרבה אנשים ששומרים על הרוגע ועל השלווה שלהם, עם כל המצב הזה. זה מה שצריך להתחזק.
ממש תודה
רבה. בשמחה, ואם כבר דיברנו על זה, אז נזכיר מה שקיבלנו מרבותינו. ממש מרבותינו בדורות הקודמים שדיברו גם במלחמת יום הכיפורים, מלחמת ששת הימים, שלושה פרקי תהילים שצריך להגיד כל יום בשם כל ישראל ולזכותם של כלל ישראל, בפרט לזכותם של השבויים והחטופים. פרק צדי א', פרק קוף למד ופרק קוף מם ב'. אני חוזר, צדי א', שזה יושב בסתר עליון, אחר כך קוף למד, שזה שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, ואחר כך קוף מבית, שזה משכיל לדוד ביותו במערת תפילה. טוב, מספר הטלפון שלנו מאזינים יקרים לעלייה לשידור הוא 03-500-9393, כמו שאמרנו, השעה הזו, השנייה עד חצות מוקדשת לכם המאזינים, 03-500-9393. נצא להפסקה קצרה ומיד אחריה להמשך השיחות איתכם, בבקשה.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ב- בקשר לחזרה לשגרה בצל המלחמה, נקרא לזה כך, נאמר לכם, מאזינים עיקרים, שני דברים. אני יודע שיש הרבה כאלה שאולי לא חזרו ללימודים. אני יודע שיש הרבה הורים שכרגע יושבים בבית. לא חבל על הזמן הזה, בואו ננצל אותו. אני רוצה לתת לכם כאן איזושהי הטבה מיוחדת לשני דברים. יש לנו קורסים מוקלטים על גבי דיסקונקי. זה קורסים שהם לדעתי חובה בכל בית. אחד מהם נקרא רישיון לחנך, אחד מהם נקרא יסודות החינוך. הרישיון לחנך זה 15 שעות של הדרכה הורית. 10 השעות הראשונות מסבירות את כל הצרכים הנפשיים של הילדים, שאסור לדלג עליהם. דיברנו היום על חום ואהבה. יש שם עניינים חשובים מאוד מאוד מאוד, ואת רוב הטעויות הנפוצות והשגיאות הנפוצות מופיעות שם מה לא לעשות. זה שובר הרבה הרבה אקסיומות שיש לאנשים. ויש שם עוד 5 שעות או כמעט 6 שעות שעוסקות רק בנושא המשמעת. מהחלק העיוני עד החלק הפרקטי, וצריך לדעת שמשמעת נכונה מחזקת את נפש הילד בצורה שאין לתאר. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שהמשמעת היא חשובה בעיתות מלחמה. יש נטייה להבין, לא, עכשיו זה מלחמה, לא נורא, אפשר לרופף קצת המשמעת. בדיוק הפוך, אתם רוצים לחזק את הביטחון של הילד, תחזקו את המשמעת. אבל משמעת, לא משטר. שם אני מסביר, זה נקרא רישיון לחנך. ויש קורס שנקרא יסודות החינוך, זה כבר ממש מקצועי למי שרוצה להתמקצע בתחום בלימודים מרחוק, ורוצה ממש ממש לדעת את כל תורת החינוך, זה 42 שעות של הדרכה בדיסקונקי. אפשר לרכוש את זה גם במסלול ללימודי תעודה, גם במסלול ללימודים אישיים רגילים. ההטבה שאני נותן לכם עכשיו לרגל המצב היא 30% הנחה. זאת אומרת, אנחנו חותכים לכם כמעט שליש מהמחיר של זה. וגם בפריסת השלומים נוחה, אני אתן לכם תכף מספר טלפון. אבל לפני שאתן את מספר הטלפון, אספר לכם גם על קורס, שני קורסים שמתנהלים ממש בימים אלו. יש קורס בירושלים שכבר התחלנו אותו, ברוך השם, בהצלחה רבה. מחר יהיה המפגש הרביעי שלנו, מתוך 12 מפגשים. זה יום לימודים ארוך, מ-9 בבוקר עד 1 בצהריים, בכל יום חמישי בירושלים. מי שתרצה להצטרף, כי פנו אלינו כמה ששאלו, אפשר להצטרף עכשיו באמצע? אפשר, אבל בהתחייבות להאזנה להקלטות של מתחילת הקורס. זאת אומרת, ללמוד את זה ולהתחבר איתנו. אני אתן גם לזה מספר טלפון. אז גם לקורסים המוקלטים וגם למי שרוצה עוד להשתלב בקורס הפרונטלי, ויש גם עוד קורס אחד, גם קורס גדול מאוד של 24 מפגשים, שיש לנו אותו בשער בנימין. צמוד לירושלים. אני אתן מספר טלפון אחד לכל הקורסים הללו. מספר הטלפון של אתגרים בחינוך הוא 077-405-2003. אני חוזר, 077-405-2003. יש לכם מענה, גם עכשיו אני חושב, אם לא תשאירו הודעה, יחזרו אליכם, תתקשרו מחר, גם לרישיון לחנך בדיסקונקי, גם ליסודות החינוך בדיסקונקי, או להצטרפות לקורס הכשרת יועצות בירושלים, או לקורס הכשרת יועצות ויועצים, זה בשער בנימין. בנוסף על כך, אנחנו נאמר לכם שאלו שלא רצוי להשתמש, אבל אלו שכבר משתמשים באפליקציה הירוקה, אז הם יכולים לשלוח את המילה צרף לאתגרים בחינוך, אני אתן לכם מספר אחר, שלחו את המילה צרף, גם לקבל חומרים, דברים מעניינים, גם על הקורסים שלנו, זו קבוצה שקטה, שמדי פעם מקבלים שם חומרים, היא לא קבוצה מטרידה, לא יותר מדי גם חומרים, מה שצריך לפי רוח התקופה, שלחו את המילה צרף, או אני מעוניין בקורסים וכדומה, למספר טלפון 058-680-8876, אני חוזר, המילה צרף, או אם אתם מעוניינים לרכוש או להצטרף לקורסים שלנו, אז תכתבו מה שאתם צריכים, זה מענה אנושי, לא רובוטי מאחורי הוואטסאפ הזה, 058-680-8876. שלום וערב טוב למאזינה, או מאזין שעל הקו, ערב טוב, מאזינה, בבקשה. כן, שלום למאזינה שעל הקו, בבקשה. טוב, יעלו אותה מחדש. בינתיים נשוב על מספר הטלפון שלנו, אתגרים בחינוך 077-405-2003. בנוסף על כך, הרבה אנשים שולחים לי מכתבים. לא על כל מכתב אני יכול לענות, אבל יש שני מכתבים עם סיפורים אישיים ותובנות, בעיקר ממה שאנשים עברו בילדותם, והדברים האלה יכולים באמת לעזור גם לציבור. אני רוצה לתת לכם את תיבת המייל האישית שלי. זו תיבת מייל שהיא לא עוברת דרך הרדיו, היא לא פתוחה לעיניים של אף אחד, זה ממש ממש תיבה אישית שלי, זה מגיע רק לעיניים שלי, אפשר להרגיש שם בטוחים, ואתם רוצים לחשוף דברים או לדבר, זה מאובטח לגמרי. אני אתן לכם את המייל האישי שלי, כשמי אברהם, אברהם מעיתים ככה, AVRAHA18@gmail.com, אני חוזר, אברהם זה AVRAHA18@gmail.com, תשלחו לנו, מה שאני יכול לענות אני אענה, מה שלא, יכול לעזור גם לאנשים אחרים. כן, המאזינה חזרה אלינו. שלום וערב טוב למאזינה, בבקשה.
שלום, ערב טוב. רציתי לשתף, בתחילת המלחמה אמרו כל הזמן להתפלל ולהגיד תהילים. זה היה סוג של פחד, היה לי כל הכוח להתפלל בכל המרץ, הרגש, כל הזה. ולאט לאט הרגש או שנעלם, שכבר התרגלנו לפחד, משהו נחבא, כבר קשה להתפלל עם הרגש. אני לא מצליחה גם להתפלל כל כך ולהאמין כל כך הזה כמו שהיה. מה אפשר לעשות שזה לא יתחבא, שלא... שאני אמשיך להתקלל כמו
שהחלתי,
ולא כאילו עוד איזה משהו על הדרך.
את מעלה נקודה מאוד מאוד נכונה וכנה ואמיתית, ועצם זה שאת מעלה אותה, אני חושב שאת מייצגת הרבה מאוד מאזינים, אני חושב אפילו גם אותי. כולנו היינו בשבוע הראשון בתפילות נוראיות, בתחושות של ממש ממש שאנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, לא ב-100%, ב-200%, אם היה דבר כזה. וכאן פתאום נכנסים לקרוא לזה לאיזושהי שגרה, וכבר יש לנו מקום להתעניין. אני זוכר למשל שפה, שנתנו תוכנית מיד בשבוע של האסון הנורא, אז אפילו פרסומות לא היו. ופתאום לאט לאט התחילו להיכנס גם פרסומות. אז מצד אחד, הנה, מעדכן אותי פה פנחס בידרמן, הטכנאי, שכבר היום חזרו כל החסויות לשידורים. אז מצד אחד, אנחנו רוצים לשמר את רגעי הדבקות הללו. מצד שני, כאילו עולם כמנהגו נוהג, אז מה קורה? התשובה היא שמה שקורה איתנו קודם כל צריך להכיר בזה, זה תהליך טבעי. אדם לא יכול להיות בדרגת של תפילת נעילה, גם בתפילת מנחה של חודש חשוון. כי אם זה היה כך, אז זה גם היה מאבד את הערך של נעילה. זאת אומרת, יש זמנים שאנחנו בהם יותר מתקרבים באופן טבעי, ואחר כך זה קצת יורד. המתח הזה, שבין מה שאנחנו מבינים שצריך להיות כל הזמן, לבין מה שאנחנו באמת, הוא בסך הכל מתח בריא, הוא מתח שתמיד לוחש לי באוזן, אתה צריך לעשות יותר. אתה צריך להתפלל יותר טוב, אתה צריך להתקדם יותר טוב. נכון, אם לא היה פער, לא הייתי תובע מעצמי. אז צריך לדעת שזה שאנחנו כביכול טיפ-טיפה נחלשנו בתפילה, זה תהליך טבעי. אבל... הרי כל מה שהיהודי הגיע לעולם הזה, זה בשביל להילחם בטבע, ולא ללכת אחרי הסחף הטבעי. מה צריך לעשות? התשובה היא פשוט להתפלל. כתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. הרי חזל לימדו אותנו שזוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה. מה שייך להגיד בכלל את הביטוי, תפילת כל פה. התפילה היא לא של הפה, התפילה היא של הלב. זה שהפה אומר אותה, זה כמו שאני אגיד, וואו, איזה ספר נפלא, קראתי ממש ספר מעט נפלא. זה לא העת כתב אותו. יש אדם, סופר נפלא. העת זה רק הכלי שהוא השתמש בו. אז מה שייך להגיד תפילת כל פה, הרי הפה זה רק מה שאני משתמש בו. זה לא הלב שלי. התשובה היא אומרים חזל, שכשיהודי מתפלל להשם, גם אם הוא חלם באמצע תפילה, וגם אם הוא לא כיוון, הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ממש מקשיב לתפילה שלו, אפילו אם היא רק כביכול מילים חלולות, הקדוש ברוך הוא שמח בזה ומעריך את זה הערכה שאין לה קץ, אנחנו אפילו לא מבינים עד כמה. לכן צריך לדעת שהסגולה היחידה היא לא לחס ושלום לחכות לעוד איזה גל של פחד, ואז עוד פעם להתפלל. אלא פשוט להתפלל. זאת אומרת להגיד, עכשיו אני לוקחת חצי שעה, אני מתפללת על עם ישראל. רבע שעה תהילים, אחרי זה 5 דקות תפילה אישית, אחרי זה עוד איזה 10 דקות של תוספות, של תפילות שכתובות. ממש, אפילו אם זה לא עולה לי בכוונת הלב, הניסיון מעיד שהרבה פעמים אדם יכול להתפלל חצי שעה בהשתדלות, והכוונת הלב פתאום מתפרצת לו ב-5 דקות האחרונות. וגם אם כוונת הלב לא הגעתי אליה ב-100%, להתפלל מה שחשוב זה ברוגע וביישוב הדעת. לא להתפלל בלחץ, כי צריך, כי המשחק בצרה, צריך לקרוא תהילים. אם את מרגישה שהלב שלך הוא מטורף, הוא לא רגוע, הוא לא שלב, הדעת תרופה, לא זו התפילה שהשם מבקש. לקחת כוס מים, אפילו כוס תה, אפילו עם ננה בפנים, אין בעיה. לנוח, להגיד עכשיו אני מתבוננת במילים, חצי שעה על עם ישראל. פתאום רואים שהכוונה גם נכנסת, והלב גם מתחבר. וגם אם הוא לא יתחבר, עדיין התפילה הזו חשובה עצום עצום בשמיים. כן, מה רצית?
אני לא יודעת משלך. אז כמה זמן זה כבר מחזיק? אני מצליחה יום, יומיים, שלוש, להצליח, לכוון עם כל המרץ, עם כל הכוח. אבל גם עכשיו, כל השגרה התהפכה. הולכים לישון מאוחר, קמים, מה כל בלגן, וכבר מאוד מאוד חוזרים גם לרגיל הזה, להיות עם חברות, עם משחקים, לימודים, הכל רץ, כאילו כבר שוכחים, משהו כבר...
לא, זה לא פשע, תקשיבי. זה שחוזרים לחברות, למשחקים, זה לא פשע. לא צריך להרגיש אשמה על זה. הקדוש ברוך הוא חפץ בחיים, הוא חפץ שאנחנו נחיה. אבל להקדיש, גם אם לא חצי שעה, 10 דקות ביום, חוק בא לי יעבור. ממש בהתחייבות, לעשות את זה כמעט כמו נדר. לעשות את זה כמעט כמו נדר.
אם בתפילה עצמה של כל המילים של התפילה, אני לא מצליחה לכוון בהם. זה שאני רק אומרת בפה.
לא צריך, לא צריך. רק ברכה ראשונה תכווני בטוב, וזהו. ומה שאתה מתפללת אחר כך לפני יהיו לרצון האחרון, שזה במילא בקשות אישיות, אז ודאי אדם מכוון בהם, זה מספיק.
כן, אבל זה גם משהו, כאילו זה לא...
זה דבר עצום.
להתפלל שם, האם מצליחים? הרבה יותר קל להתפלל מהפה, מהלב, מאשר עם המילים של התפילה.
זה נכון, אבל...
גם מילים של התפילה זה מאוד חשוב, אני קודם מרגיש מצפון הזה שאני לא מצליחה, זה שאני לא מצליחה לקרוא, להחזיק מלא זמן, תהילים, בכלל לא. אני צריכה כל הזמן להרגיש, אוי, איזה לא טובה אני, כאילו מה, אני לא מצליחה, למה כל הרבנים, כל הבחורים כן מצליחים, ומה אני, כלום אני לא עושה בשביל המלחמה, כלום אני לא עושה, פה לפחות תהילים, לפחות תפילה, ולזה אני לא מצליחה, כאילו מה...
אני רוצה בחצי משפט מפאת הזמן לנסות לתקן לך, נקרא לזה, איזשהו עיוות שאת לא אשמה בו, שיש אותו להרבה הרבה בנים ובנות שמשתדלים ורוצים ומרגישים רע עם עצמם, ואני לא בסדר. זה בדרך כלל תוצר של ביקורת, לפעמים ביקורת הורית, לפעמים ביקורת בסמינר, שמה שלא נעשה, אנחנו עדיין חלשים, ועם ישראל סובל, ואיפה אנחנו ואיפה הם. וזו טעות גמורה. עצם זה, שהתקשרת לפה, רק כדוגמה, שהתקשרת לפה, וחיכית על הקו, ועלית, ומה הכאב שלך? למה אני לא מספיק מכוונת? למה כולם כביכול בתפילות, ואני ממשיכה את החיים כרגיל? עצם זה שזה עושה לך רע, זה עצמו מעיד על מעלתך הגבוהה והעצומה. כי מי שבאמת לא אכפת לו, פשוט לא אכפת לו. פשוט לא אכפת לו, הוא גם לא יתקשר בשביל זה. הוא גם לא ישאל את עצמו את השאלות הללו. ולך השאלה הזו לא נותנת מנוח. זה עצמו מעיד עד כמה את חשובה בשמיים, ועד כמה הלב שלך באמת ער למצב של עם ישראל. אבל בגלל שחונכנו עם הרבה ביקורת, ועם כל מה שאנחנו עושים לא מספיק ולא טוב, אז אנחנו מלכים את עצמנו. את בכלל מקשיבה לעצמך. את כן מתפללת, את כן אומרת את התפילות לפחות שכן כתובות, את כן פה ושם תהילים, ועדיין את מרגישה רע עם עצמך. למה? את אחד מהתורמות הגדולות ביותר לעם ישראל. ההפך, אני עושה לך עכשיו עוד יותר הנחה. פרק תהילים אחד ביום, תגידי. אבל עצם זה שאת עושה את זה, כי עם ישראל חשוב לך, כי הקדוש ברוך הוא חשוב לך, כי את רוצה ולא מצליחה, דווקא זה חשוב בשמיים לאין ארוך. הגיעה קבוצה של תלמידים להיבחן אצל הרב שטיינמן זצ"ל. והרב שטיינמן היה שואל אותם שאלות פשוטות כדי שירגישו טוב עם עצמם. הוא היה עובר תלמיד, שואל אותו שאלה פשוטה, ואחרי זה מחלק להם סוכריות. הגיע לתלמיד אחד ושאל אותו שאלה פשוטה, והתלמיד התחבר ולא ידע מה לענות. אז הרב אמר לו, טוב, לא נורא. אני אשאל אותך שאלה אחרת. נתן לו שאלה עוד יותר קלה. הוא היה בטוח שעל זה הוא יענה, אבל גם את זה הוא לא ידע. אז הוא ניסה עוד שאלה, וגם אותה הוא לא ידע. אז הרב כבר דילג עליו והמשיך הלאה. בסיום, כשבאו כל הילדים לקבל מהרב סוכריה, כשהגיע הילד הזה, הוא נתן לו 3 סוכריות. אמר לה, אתה יודע למה אתה מקבל שלוש? אמר למה? אמר לו, כי כל החברים שלך התאמצו פעם אחת. אתה התאמצת שלוש פעמים. הערך שלך יותר גדול. כל החברות שלך, לפחות זה ככה בדמיון שלך, כולם מצליחים להתפלל. כולם נרתמים למערכה, כולם עושים משהו, ורק אני לא. אבל את מתאמצת על זה. משתדלת ונופלת. עושה ומרגישה רע. השכר שלך הוא החשיבות של התפילה שלך, דווקא בגלל שלא הולך לך. מה החוכמה להתפלל כשהדמעות נשפחות כמיים והלב פתוח כאולם? מה הבעיה להתפלל? זה גדול, זה חשוב, אבל זה לא כל כך קשה. אבל כמה קשה לקום מחר בבוקר ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא הולך לי ואני לא מצליחה? אצל הקדוש ברוך הוא זה חשוב הרבה הרבה יותר מכל התפילות שהן כן עם לב פתוח. בסדר?
שאלה מנסה את ההשתדלות המקסימלית שלי.
טוב, אני אמרתי, זה לא יהיה לזה סוף, כי תמיד כל מה שתעשי תרגישי רע, זה צריך לעקור את זה מהשורש. אני אמרתי שאני אנסה במשפט לשנות לך תפיסת עולם, זה לא דבר פשוט. אבל צאי והייני בספרים הקדושים ותרווי נחת בעזרת השם. תודה רבה לך מאזינה יקרה, נעבור לעוד מאזינה שעל הקו. שלום וערב טוב למאזינה, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה. שלום וברכה,
רציתי לשאול איפה הנקודה שהרי הילדים מפחדים, וזה דבר נורמלי לפחד מהתקופה הזאת. אני חושב שתי שאלות, נחלק את זה לשתיים. אחד, תמיד אומרים להבין את הפחד להכיל וכולי, אבל מה נכון להגיד, הכי נכון שאפשר להגיד לילדים, זה אחד. ודבר שני, איפה הנקודה שצריכים לצאת לזה, צריך טיפול יותר מעמיק או יותר מקצועי, ואיזה טיפול מתאים, זאת אומרת כל מיני שיטות או פסיכולוג או טיפול רגשי וכולי.
אני אסביר. אני אענה דווקא לשאלה האחרונה, כי היא יותר קריטית, ואני מפחד שנשכח לנו עליה בחדות. כל הנושא של טיפול פסיכולוגי, רובה דרובה דרובה דרובה, מזיק מאוד 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 לילדים, בפרט שזה מגיע באופן ישיר פסיכולוג או פסיכולוגית מול הילד, ולא דרך ההורים. אני לא אעריך בזה, אני לא אסביר, אני יודע שיקומו עליי, כבר קמו עליי כמה וכמה פעמים אנשים שלצערם הם מתפרנסים מזה, ואני קצת הורס להם את הפרנסה, אבל האמת צריכה להיאמר, טיפול פסיכולוגי, ברובה דרובה, אני לא יכול לכלול את כולם. יש בודדים טובים שעושים עבודה נכונה. אבל הרוב המוחץ מזיק מאוד 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 ועוד כמה מאודים לנפש הילד. למה ואיך? זה נושא להרצאות בפני עצמם. וזה מה שאני מסביר בקורסים המורחבים שלי, כשאנחנו מכשירים מיועצות, ומסבירים לעומק ומוכיחים את זה. זה לא דבר שבכלל נתון לביקורת. עכשיו, הנושא הזה של טיפול רגשי. אני לא יודע איך אנשים לא שמים לב לסתירה שבתוך הקונספט הזה. טיפול רגשי. איך נוצר רגש? בואי תספרי לי. איך נוצר רגש, למשל, בין בעל לאשתו? איך נוצר רגש? רק היום הם התחתנו. פעולות. הבעת רגשות, השקעה של אחד בשני, נכון? נכון לפתח רגש זה דבר שמעצם קיומו מצריך זמן רב? הרי רגש מתפתח לאורך זמן, נכון? הוא לא יכול להיפתח ביום אחד.
נכון, תהליך.
זאת אומרת, זה חייב לבוא בתהליך, אחרת זה לא רגש אמיתי. זה התלהבות רגעית והיא נכבדת, נכון? רגש ככל שהוא יותר עמוק ואמיתי, הוא חייב להתפרס על פני זמן. מה פירוש המילה טיפול? טיפול זה משהו ממוקד, נכון? טיפול שיניים, עשיתי טיפול. היה לי בעיה באוטו במוסך, טיפלו, יצאתי. טיפול מעצם המילה טיפול, פירושו של דבר, טיפלתי, נגמר. פעולה, איך יכול להיות טיפול רגשי? איך אפשר לטפל ולטפל ברגש? תבוא, תשב ליד בן אדם חצי שעה. בזה אתה מנקי לו את הרגש. האלה, מה הם עושים? מצאו פתרון. נעשה טיפול רגשי לכמה שנים. כל אמא שעומד לי, הבן שלי בטיפול רגשי, אני שואלת כמה זמן, אחת אומרת שנה, אחת אומרת שנתיים, אחת אומרת לי, תראה, היה שנתיים וחצי, היה דווקא בסדר, הפסיק, עכשיו חזרנו לעוד שנה. איזה מין מטפל זה שאתה צריך להתחתן איתו? איזה מין רופא זה שהוא צריך ללוות אותך כל ימי חייך, אז הוא לא ריפא אותך? והרבה הרבה אנשים, מתוך תמימות ומתוך רצון להועיל לילד, הם לא רק שלא מועילים, לא, הם מקבעים את החרדות שלו. למשל, מגיע ילד עכשיו או ילדה, יושב אותו פסיכולוג או מטפלת, אני שוב פעם, אני לא מכליל, יש מטפלים מצוינים, יש מטפלות מצוינות, יש פסיכולוגים נהדרים, אבל הם בעמדת מיעוט, צריך להכיר בזה. זאת אומרת, רוב הסיכויים שנפלת על אחד שהוא לא, הוא לא מהצד הנכון, נקרא לזה כך. עכשיו יושב הילד והוא מספר על חרדות שיש לו, אז הפסיכולוג יושב ואומר לו, בוא ננסה רגע לרדת לעומק העניין. זכור לך אולי גם רגש דומה כשהיית ילד, אולי עברת איזה חרדה, איזה עצב מסוים. והילד אומר, כן, אני נזכר שפעם אני הייתי עם אמא בסופר, ואני ביקשתי גם ארטיק וגם קרמבו, אבל היא נתנה לי רק קרמבו בסוף. אוי אוי אוי, הוא רושם לעצמו. מה אתה אומר, ולקחת את החוויה הזו קשה? קשה מאוד, אני לא שוכח את זה עד היום. הפסיכולוג מיד, לפי התורה שהוא למד, זה משהו מסמן, סמן מיד וי. תגיד, זכרו לך עוד איזה משהו ככה מצד ההורים שהשרה עליך חוסר ביטחון? כן, פעם אחת אני הצבנתי את אבא, והוא נתן לי סתירה. אוי ואבוי, הוא קורשם. ואז הוא קורא לאמא, ואז הוא שואל, תגידי רגע, יש לי עוד שאלה. בתקופת, כשהילד הזה היה עובר במאי בו, אמו, את עברת איזה קשיים מסוימים? ואז האמא נזכרת, כן, בטח, איזה אמא לא עוברת קשיים בתקופה הזו? ואז היא פתאום נזכרת, אז הוא מוסיף את זה לתדמית. וגם היה איזה דוד שנפטר ובכיתי חצי יום. מה את אומרת? תקשיבי, יש כאן בעיה עמוקה, יש כאן חרדה מודחקת שצריכה להיות מטופלת על ידי בערך 105 פגישות שאני אקבע לכם מעכשיו, והניסיון מראה שמי שהולך לטיפולים הללו, שוב פעם, ברובם, לא כולם, אני מסייג, הוא פשוט מתחתן עם אותו מטפל, וגם הוא מחזיק אותו תוך כדי על קביים, ובסוף, כשהוא עוזב, אז הוא נופל. לכן, זו התשובה הנחרצת לשאלה השנייה שלך. לגבי השאלה הראשונה, אם אני לא טועה, הייתה כיצד אנחנו מתמודדים עם המצב הזה, עם החרדות של הילדים, זו הייתה הפנייה הראשונה, נכון? המאזינה איתנו? אני שומע את הקו פתוח, אולי את הלשתק. היום שאני בכל זאת אפשיך את התשובה, את המשך התשובה הזו. צריך לזכור ולדעת שככל שאנחנו נביע אל מול הילדים תחושות שאנחנו לא מאמינים בהם, הם לא יקנו את זה. זאת אומרת, ילד שואל, אבל מה יהיה ואיך יהיה? סתם להגיד לילד, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה מצוין, ואתה לא מאמין בזה, אתה לא בדרגת האמונה הזו, אז זה קצת בעיה. אבל אפשר לומר ככה, אנחנו מתפללים להשם, אנחנו נשתדל לבטוח בו, והוא יציל אותנו. הוא יציל את אבותינו, והוא יציל גם אותנו. בכל מה, בני היקר, אתה חושב שזה חדש? זה חדש לך. אבל בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז נתחזק באמונה, נתחזק במעשים טובים, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו. זה לא בושה שגם אנחנו ההורים חוששים, גם אנחנו מפחדים. להגיד להם, יכול להיות, גם אנחנו מרגישים ככה. אבל אנחנו מתחזקים, ובעזרת השם יהיה לנו יותר טוב. זה אחד מהאמיתות הכואבות, שבאמת באמת מה שהתחושה של ההורים בלב, היא תהיה התחושה של הילדים. לכן כדאי לנו להשקיע יותר בעצמנו, באמונה וביטחון, כמו שאמרתי, ספר נפש שמשון, וספר פרקי המחשבה של הרב טאובר, של הרב עזריאל טאובר. ויש גם ספרים יותר עמוקים, הם באמת דרך מצוינת להנחיל לעצמנו אמונה וביטחון. עוד ספר שהייתי רוצה להמליץ עליו, לקרוא לילדים כל פעם לפני השינה, יש ספר שנקרא מעשה אבות. ראיתי פירוש נפלא של מישהו בשם הרב דוד חזן, שהוציא על ספר אבות, זה נקרא מעשה אבות, יש שם על כל תנא שמוזכר את סיפור חייו. לדעתי זה ממש יכול לתרום לילדים הרבה אמונה, הרבה ביטחון. זהו, מאזינים יקרים, תן לכם מספר הטלפון של אתגרים בחינוך 077-405-2003, שלחו את המילה צרף ל-058-680-8876. תודה רבה לפנחס בינדר. תודה ליצחק חן שקיבל את שיחות הטלפון שלכם. תודה לבצלאל כהן, לאבי רוזן. בעזרת השם נשוב ונשתמע בבשורות טובות בשבוע הבא, יום רביעי, 22:00. ועד אז המשך האזנה עריבה ולילה טוב. Hi, Tom.